צהריים טובים לכולם, ברוכות הבאות לכל החדשות, משתתפות החדשות. רוצה להקדיש את השיעור לרפואת שלמה בן אסתר, אותו שלח לו לישראל, שהשם שלח לו רפואה שלמה. אנחנו עכשיו מתחילים נושא חדש, גם מי שלא השתתף בשיעורים הקודמים יכול להיכנס עכשיו, זה חלק בפני עצמו. כמובן מי שיודע את מה שלמדנו זה יוסיף ויעזור, אבל התחלה של נושא חדש לגמרי. אמרנו כבר לא פעם שהרמח"ל, על פי חז"ל, בנה את הספר שלו בהדרגה, ובאופן כללי הספר בנוי כשלוש מדרגות. עד סוף פרק י"ב שלמדנו זה מדרגת הצדיק, מפרק י"ג ואילך, עוד נראה את זה עד לקראת סוף הספר, זה מדרגת החסיד, עבודת החסידות, שעוד נדבר עליה היום באריכות, ומשם ואילך זה מדבר על מדרגת הקדושה. שלוש מדרגות של הספר, ועכשיו אנחנו מתחילים מערכה חדשה לגמרי, שער החסידות. יש ויכוח גדול בין הרבנים, האם אפשר ללמוד את המדרגות שמעבר לצדיק במסילת ישרים. האם אפשר ללמוד בציבור, ללמד בציבור, ללמוד בציבור, את המדרגות של החסידות והקדושה, קל וחומר, הקדושה שבאה אחר כך. ואני רוצה להביא את הנימוקים הצודקים של שני הצדדים, כדי שנבין במה אנחנו עוסקים, לפני שנבהר היטב מה זה מדרגת החסידות. דבר ראשון, והוא מאוד יסודי, והרמח"ל חוזר עליו הרבה מאוד פעמים בספר שלנו, שכל עבודת המידות וכל בניין האישיות וכל ההתקדמות הרוחנית של האדם בנויה בהדרגה, מדרגה אחרי מדרגה, כמו שבנויה הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, וכך הלאה מדרגה על גבי מדרגה. וחוזר הרמח"ל הרבה מאוד פעמים בספר שלו שאי אפשר לדלג שום מדרגה. מי שינסה לדלג מדרגה זה כמו תנסו בסולם לעלות שתי מדרגות בבת אחת, לא מדרגות, בסולם. שלבים. שני שלבים בסולם, ככל הנראה תשבור במקרה הטוב את היד ואת הרגל, מקרה יותר חמור את הראש. היכולת שלנו להתקדם בעבודה פנימית, בעבודה רוחנית, היא מבוססת על זה שקנינו את המדרגה הקודמת, ועל גביה אנחנו יכולים לבוא ולבנות את המדרגה הבאה. לכן אומרנו הרמח"ל בתחילת פרק י"ג שלנו, הפרישות היא תחילת החסידות, עד הפרישות נדבר בעזרת השם שבוע הבא, ותראה שכל מה שביארנו עד עתה הוא מה שמצטרך אל האדם שיהיה צדיק, ומכאן ולהלאה הוא שיהיה חסיד. מי יכול להיכנס בשער של החסידות? מי שיכול להעיד על עצמו שהוא כבר צדיק, שהוא כבר קנה את כל המדרגות של הזהירות, הזריזות והנקיות. מי יכול להגיד על עצמו שהוא כבר שלם בכל המדרגות שלמדנו עד עכשיו, מי שהיה בשיעורים ושמע אותם, ואת כל המדרגות שלמדנו, והוא יכול להגיד מידת הנקיות, אין לו שום נדנות של עבירה שעצר מפתה אותו, אין לו שום הרגל ששולט עליו, הכל מנוהל על פי השכל הישר והמדוקדק לגמרי. לכן אומרים אותם המצדדים בזה שצריך לגמור פה, שאי אפשר ללמד את זה ברבים בהמשך, כי מי יכול להיכנס לשער הזה? רק מי שבוודאי קנה לגמרי את כל מידת הצדיקות. וצריך, כשאנחנו אומרים קנה, זה, מה פירוש לקנות מידה? לקנות מידה לא הכוונה שאני מבין אותה ויודע אותה טוב בשכל ויודע אפילו להסביר אותה למישהו אחר. לקנות מידה פירושו של דבר שאני כבר חי אותה. אמרנו לו פעם, הרב קוק כותב בפירושו, אין היה למסכת ברכות, מזכיר שאם אדם רואה שיש לו סתירה בין ההתנהגות שלו לבין המחשבות שלו, כלומר, המחשבות עוסקות בדברים גבוהים ועליונים, אבל ההתנהגות שלו לא תואמת את המחשבות שלו, איפה הוא נמצא? איפה המדרגה שלו? במקום של המחשבות או במקום של המעשים? במקום של המעשים. האדם נמצא במקום של הרגליים שלו, לא במקום של הראש. כמו שאתה עומד על הסולם, באיזה מדרגה אתה עומד? איפה שהראש שלך רואה את המדרגה, או איפה שהרגליים עומדות? האדם נמצא במדרגה שהמקום הכי תחתון שלו מונח שם. במקום של הרגליים שלי, זאת המדרגה שלי. אז לא הכוונה שאמרנו שמי שיודע את הצדיקות, יודע מה זה זהירות, יודע מה זה זרזות, יודע מה זה נקיות, אלא להיות צדיק פירושו לדבר שאני חי ככה, וחי הכוונה באופן אינסטינקטיבי, באופן ספונטני. אם בא אליי עכשיו איזשהו אירוע, אני מגיב לגמרי לפי הזהירות, הזריזות והנקיות. זה נקרא שאני חי את המדרגה הזאת. כי ישנו כלל מאוד יסודי, פעם אולי נעריך בו יותר, אבל רק נגיד אותו על קצה המזלג, שבאמת להבין מושג רוחני אי אפשר לעולם, אלא אם כן אני חי את הדבר. או יותר מדויק, אני שייך לחיות אותו. אדם יכול לדבר על מדרגות מאוד מאוד גבוהות, אם הוא לא חי אותם, או אין לו לפחות את הבשלות הנפשית לחיות אותם, את המדרגה הזאת, הוא לא יבין גם את הדברים האלה. כמו שאי אפשר ללמד עיוור מה זה צבעים, אי אפשר ללמד אדם מדרגות רוחניות שהוא לא שייך אליהם. הוא לא יבין אותם, הוא ישבש אותם, הוא יעוות אותם. לכן הלכה פסוקה בשולחן ערוך, תלמיד שאינו הגון, אסור להכניס אותו לבית המדרש, אסור ללמד אותו תורה. למה? כי הוא יעוות את התורה. מי שלמשל אין לו תכונה של עטבה בנפש, הוא לא רוצה להיות אדם טוב, הוא לא יכול להבין דברי תורה, כי התורה במהות שלה היא טוב, לקח טוב נתתי לכם. מי שאין לו את ההכנה הבסיסית בנפש, את השייכות לתכונה הבסיסית של התורה, הוא לא יבין מה זה תורה. הוא יעוות את הדברים, יגיד הכל אינטרסים, הכל כל מיני מחשבות, אינטריגות, הכל יתרגם את זה לפי המשקפיים שלו, לפי העולם הנפשי שלו. קל וחומר שאנחנו באים לדבר על מדרגות יותר גבוהות, מי שאין לו שייכות בסיסית בנפש, מי שלא שייך למדרגות הללו, הוא לא יוכל להבין אותם בכלל. הוא סתם יעוות את הדברים. מי שמעוות את הדברי תורה, חז"ל אמרו עליו דברים מאוד חמורים. אבל יותר מזה, זה עוד הבעיה הקטנה. הבעיה יותר גדולה, אומר הרמב״ם בהקדמתו לספר מורה נבוכים, אדם שמתעסק עם מדרגות שהן גבוהות מעל המקום שלו, לא רק שזה לא יועיל לו, זה גם יזיק לו. אומר הרמב״ם, הוא יפגם גם במה שהוא כבר קנה, גם במדרגות שהוא כבר חי בתוכם, זה יזיק להם. אומר הרמב״ם, משל למה הדבר דומה? מביא משל מאוד פשוט מהעולם שלנו. אדם שמסתכל הרבה זמן על השמש, בלי משקפי שמש, ומזיק לראייה שלו, אומר הרמב״ם, לא רק שהוא לא יוכל הרבה זמן להסתכל על השמש, אלא אחר כך כשהוא ינסה להסתכל על דברים רגילים שהוא היה יכול לראות אותם, הוא כבר לא יראה אותם אותו הדבר. הוא פוגם גם את הראייה הפשוטה והטבעית שלו. מזה אומר הרמב״ם, מי שיעסוק במדרגות שהן גבוהות ממנו, הוא יזיק, וגם את המדרגות שכבר הוא קנה אותם, הוא יכול להפסיד אותם. לכן, זאת הטענה הראשונה שטוענים אלה שאומרים שלא ללמוד מעבר למידת הצדיקות, מכיוון שמי שלא שייך לשער החסידות, מי שלא שייך למושגים והמדרגות הגבוהות שאנחנו נדבר עליהם בעזרת השם בהמשך, אז לא רק שזה לא יועיל לו, זה אפילו יכול להזיק לו. הרי מה זה צדיק? ההגדרה הכי בסיסית, נדבר בעזרת השם בסוף השיעור, מה ההבדל בין צדיק לחסיד, אבל ההגדרה הכי בסיסית, אדם צדיק זה שמתנהג בכל הדברים שלו על פי מידת הדין, על פי מידת הצדק. כל הדברים מכוונים על פי רצון השם. חסיד זה אחד שעושה לפנים משורת הדין. הוא מתנהג באופן כזה שמעבר למה שהוא חייב. מי שאת מה שהוא חייב הוא עוד לא מקיים, איך אפשר, איך הוא יכול להיכנס במדרגות ובהבנה של צורך לקיים מעבר למה שהוא חייב, להיות, איך אומרים, לארג', מעבר לחובות שלו כבר, להיות שייך למדרגות יותר גבוהות, זה לא יועיל ואולי אפילו יזיק לו. זאת טענה ראשונה שטוענים אלו שמתנגדים ללמוד או ללמד בציבור מעבר למידת הצדיק.
אבל יש גם אמירה אחרת.
חכי, עוד מעט. מה?
איפה שמחשבתו של אדם.
לא, איפה שהוא מתנהג, שם הוא נמצא. לא, איפה שאדם, איפה ש... לא.
אולי אפילו פה
יש לי. את מתכוונת לאמירה שמופיעה, מובא בשם הבעל שם טוב, שבמקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. או יש כאלו שאומרים, במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא. אבל זה ודאי הכוונה, לא שאדם מדביק את המחשבה שלו במושגים שאין לו שום שייכות אליהם. אלא, כשאני שייך להרבה תחומים, ואני עכשיו חושב על נושא מסוים, אני חושב עכשיו על דברי תורה, אז אני נמצא שם בתוך בית המדרש גם אם אני מהלך ברחוב. אם אני נמצא בבית המדרש ואני מחשב את העניינים של הבסטה, אני נמצא שם למרות שאני פה, אבל בדברים שאני שייך אליהם. כשאני חושב על דברים שאני לא שייך אליהם, אני בכלל לא יכול להיות מצוי שם. זה לא נוגע בעולם שלי. אז זה הכוונה. הכוונה שאיפה שהמחשבה שלך מחוברת, איפה שהרצון שלך, שם אתה נמצא, שם אתה מונח. אבל זה כשבאמת המחשבה שלי יכולה להיות שם. הטענה השנייה שמצדדים מתנגדי הלימוד של מידת החסידות בציבור, והיא צודקת מאוד, זה דברים מפורשים שכותב הרמח"ל בפרק שלנו. בסוף הפרק שלנו, כותב הרמח"ל, לא צריך עכשיו לפתוח, אני אקרא כמה שורות, מופיע, מי שיש לו את המהדורה שלי מופיע בסוף הפרק, עמוד קל"ב, בפסקה שמתחילה ב"ואם תשאל ותאמר", רק אקרא משפט אחד. אומר הרמח"ל, שהוא מסביר למה חז"ל לא גזרו על הפרישות לכל הציבור, למה זה לא מופיע בשולחן ערוך, למה לא חייבו את זה, אם הדברים כל כך חשובים, כמו שהוא יסביר אחר כך, למה חשוב לרכוש אותם, למה לא גזרו את זה על כולם. אומר הרמח"ל, תדע לך, מידת החסידות לא שייכת לכל עם ישראל. אי אפשר לכל עם ישראל שיהיו חסידים, לא פרושים ולא חסידים. לכן זה לא מופיע בשולחן ערוך. למי מיועד מדרגת החסידות? רק לשרידים אשר השם קורא. אנשים מאוד מיוחדים, יחידי סגולה של עם ישראל, הם שייכים לזה. אומר הרמח"ל, אך השרידים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בם, להם מגיע לקיים משנת חסידים אשר לא יוכלו לקיים האחרים. הם סדרי הפרישות האלו, כי בזה בחר השם. שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות מדרגות איש לפי שכלו. הנה לפחות יחידי סגולה ימצאו אשר יכינו את עצמם מחנה גמורה. ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו. אחר כך הוא מביא את המדרש המפורסם שכולם מכירים מארבע מינים בלולב, שאלה מחפרים על אלה ויש מדרגות בעם ישראל. כלומר אומר הרמח"ל, תדע לך, מכיוון שפה זה לא חומר עיוני פילוסופי, זה חומר שדורש שינוי אישיותי, שינוי התנהגותי. מי שיכול לחיות באמת את מדרגת החסידות, עוד לא דיברנו על הקדושה, המדרג החסידות, זה רק השרידים אשר השם קורא אותם. זה רק יחידים בעם ישראל, ודאי לא כל ההמון, והראיה שלא חייבו את זה, את כל ההמון, את כל מנהגי החסידות ומנהגי הפרישות. לכן, ממילא הטענה השנייה, שאי אפשר ללמד את הדברים האלו בציבור, כי זה לא שייך לציבור. מה אתה מלמד דברים שהציבור לא יכול לחיות על פי זה, לא שייך אליו, וכמו שאמרנו, אולי אפילו יכול להזיק לו בכמה וכמה דברים. ובאמת, אני כשלמדתי מסילת ישרים אצל רבותיי, הפסיקו ללמד בפרק י"ב מהנימוקים הללו. אף על פי כן, יש שם מצדדים בצד השני, ועכשיו נביא אותם, איך הם מיישבים את אותם הטענות הראשונות, וננסה להגיע לקו המאוזן שבאמצע. האם אפשר ללמוד את הדברים הללו בציבור? יש שלוש טענות מרכזיות מדוע כן אפשר ללמד את זה בציבור, אבל עם הסתייגויות מסוימות ואותן נזכיר עכשיו. הטענה הראשונה, ואני חושב שהיא מאוד נכונה ואנחנו צריך הרבה מאוד לשים את הדברים הללו לנגד עינינו, האדם הוא יצור חי ולא מכונה. כלומר, לא נכון להגיד שהאדם, אף על פי שכל אדם נמצא במדרגה רוחנית אחרת וממוקם אחרת בקרבת האלוקים שלו, אבל בכל אדם מאיתנו יש הרבה רבדים והרבה צדדים באישיות שלנו. כל אחד מאיתנו יש לו נתוני פתיחה שונים. יש דברים שאדם מתוקן בהם יותר ויש דברים שאדם מתוקן בהם פחות. כל אחד מאיתנו ישנם חלקים מסוימים באישיות שלו, בהתנהגות שלו, באורחות החיים שלו, יכול להיות שזה רק 10%, אבל אותם 10% הוא צדיק בהם. יש לו 90% שהוא צריך לעבוד על הזהירות ועל הזריזות והנקיות, אבל יש לכל אחד מאיתנו חלקים מסוימים שבהם הוא יכול להגיד, בזה אני מתוקן. הוא רואה אנשים אחרים שלא מתנהגים ככה, הוא כל כך מתפלא, הוא לא מבין בכלל איך אפשר להתנהג כך. ניתן דוגמה פשוטה. יש אנשים שהם מאוד מאוד מתוקנים בבין אדם לחברו. לגמרי, ממש, לא רק כמו השולחן ערוך, יותר מהשולחן ערוך, לא מסוגלים בכלל לעשות רע למישהו אחר. לא מסוגלים להבין איך אפשר לעשות בכלל רע למישהו אחר. בבין אדם למקום יש להם עוד הרבה מה להשתפר. יש אנשים שהפוך, יכול להיות שבין אדם למקום הם מאוד טובים, ובין אדם לחברו יש להם להשתפר. יכול להיות שבתוך התחומים האלו יש חלקים מסוימים. האדם צריך כל הזמן להיות בתהליך של התקדמות. מי שבאותם החלקים שלו הוא כבר צדיק, באותם החלקים הוא עשה את כל העבודה שיש על פי מידת הדין, בהחלט אפשר לומר שבאותו נושא יש לו מה להתקדם גם במידת החסידות, אף על פי שזה לא נוגע לכל התחומים שלו. יותר מזה, כתוב בהרבה ספרים, וגם הרב קוק מזכיר את זה באורות התשובה בכמה מקומות, שאם אדם יטפח את אותם החלקים החזקים שבאישיות שלו, ובהם הוא יתקדם היטב, זה יעזור לו וייתן לו כוח לטפח או לרומם גם את אותם החלקים שלא כל כך מתוקנים. אם יש לי אפיק אחד בנפש חזק יותר, שאני מתוקן, למשל, בין אדם לחברו, ובזה אני מושלם, רק בזה אני רק צדיק, ואני עכשיו אפתח את האפיק הזה ולהיות גם חסיד, להיות בין אדם לחברו. מכיוון שכל התורה כולה היא אורגניות אחת, וכל הנפש שלנו זה אורגניות אחת, כשאני מתקדם בציר אחד שאני חזק בו, שאני טוב בו, זה ייתן לי עוצמה וייתן לי כוח גם לחלקים יותר חלשים שיותר קשה לי להתמודד איתם. ולכן, לפי מה שאני אומר עכשיו, יש בהחלט מקום ללמוד מידת החסידות, אבל בהסתייגות. כלומר, כל מה שכל אחד יזהה בעצמו, איזה חלקים הוא כבר טוב בהם, איזה חלקים הוא מתוקן, ואותם הוא יכול להיכנס בשער של החסידות, ואולי גם נגיע לשער הקדושה, להרחיב את ההתקדמות שלו בעבודה שלהם, וזה ישליך אור וייתן לו כוח גם על שאר החלקים של האישיות שלו. אז כבר אמרנו דבר אחד ראשון, וזה בעצם באופן חלקי מסיר את הטענה, מה שאמרנו בהתחלה. לכל אחד מאיתנו יש צדיק קטן בתוכנו. השאלה על איזה שטח הוא מתפרס, 1%, 2%, 10%. נזהה בתוכנו את אותם החלקים שאנחנו מתוקנים בהם על פי מידת הדין, בהם נמשיך להתפתח על פי מידת לפנים משורת הדין מעבר. זה ייתן לנו כוח ועוצמה גם להרים את החלקים שאפילו על פי מידת הדין אנחנו לא מספיק מתוקנים בהם, וככה אורגניות של הנפש שלנו והתורה תשפיע אחד על השני. באותם נושאים שכמובן אני לא מתוקן, ועוד אין לי בכלל שייכות אליהם, ואני בכלל לא התחלתי להתקרב אליהם, נניח אדם לא שומר שבת, אז ודאי שבזה לא נגיד שהוא יתנהג גם במידות חסידות, הוא לא יבין אותם, וזה אפילו יזיק לו. אבל באותם התחומים שהוא כן, אדרבה, זה יעזור לו אפילו לשקם את המקומות שהוא עוד לא נמצא במדרגת הצדיק. סיבה שנייה, למה חשוב ללמוד את הנושאים הללו של החסידות, את הנושאים... מה? או, יפה מאוד, אבל השאלה אם המטרה הזאת שייכת אליי. זאת השאלה, נכון. היא אומרת להציב מטרה, אני קורא לזה שאיפה, לבנות שאיפות אל הקודש. מאוד חשוב, ואנחנו נדבר על זה גם מאוד במידת החסידות, התורה לא רצתה מאיתנו רק מערכת של חוקים יבשים, מה לעשות ומה לא לעשות. התורה נותנת לנו שאיפה לאיפה אנחנו צריכים גם לשאוף. התורה בונה לנו לא רק את המעשים, אלא גם את המחשבות, את הרצונות, את השאיפות, ו... שער החסידות מאוד עוסק בעולם הפנימי הזה של הרצונות שלנו והשאיפות שלנו. ככל שהשאיפה שלי יותר גבוהה, המוטיבציה שלי עולה בכל התחומים שאני עוסק. גם בתחום של הצדיקות וגם במה שאני צריך עוד לתקן בתחומים האלו של אפילו להיות צדיק על פי מידת הדין הפשוטה. ככל שאני מבין יותר לאן הדברים האלו הולכים, לאן הדברים האלו שואפים, זה מעצים לי את המוטיבציה ואת הרצון. ואתן שתי דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים שלנו. קודם כל דוגמה פשוטה ומעשית יום יום. לא דומה אדם שעובד באיזשהו מפעל, והמוטיבציה שלו לקום בבוקר ולעבוד ולעשות את כל מה שאומרים לו, זה בשביל המשכורת שהוא יקבל בסוף החודש. לעומת פועל שעובד במפעל, שהמוטיבציה שלו להצליח, הוא הולך להיות אולי הסגן של המנכ״ל, אולי המנכ״ל בעצמו. המוטיבציה ככל שהיא יותר רחוקה נותנת לי הרבה יותר כוח לעשות דברים. אני עושה את אותם הפעולות, רק ממלא את החובות שלי. אבל אם לחשו לי באוזן שאני מועמד להיות, אף על פי שאף אחד לא הבטיח שאני באמת אזכה, אבל אם יש לי את המחשבה הזאת, היא מניעה אותי הרבה יותר חזק, הרבה יותר בדייקנות, הרבה יותר בעוצמה. מאשר אם אני לא, אין לי מחשבות כאלו, אני רק עושה את מלאכתי ואסיים את החודש ואלך הביתה לשלום, אני אעשה את זה עם הרבה פחות מוטיבציה. אותו הדבר ניתן בעולם הרוחני. לא דומה אדם שמקיים תורה ומצוות מתוך הידיעה שאחרי 120 שנה יהיה לו גן עדן ויהיה לו שכר על זה, והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה, וזה ודאי נכון, לבין אדם שיודע שבמצוות האלו והמעשים הטובים שהוא עושה פה הוא יכול לזכות לרוח הקודש, לנבואה, פה בעולם הזה, יכול לקרבת אלוקים, ממש בחייו, לקבל שפע אלוקי בחיים, בחיי חיותו בעולם הזה, המוטיבציה שלו הולכת וגדלה הרבה יותר, גם במה שהוא עושה בדברים הכי פשוטים. לא רק זה שזה נותן לי מוטיבציה, מי שהמוטיבציה שלו יותר גבוהה, יש לו יכולת להתמודד עם קשיים הרבה יותר בקלות. לא דומה אדם שאומר, טוב, זה מה שהטילו עליי, עד כאן אני מתאמץ. מי שהמוטיבציה שלו רוצה להגיע עד הפסגות, הוא יכול להתגבר על כל מכשול. הוא יכול לעשות כל מה שצריך, לפחות מה שיש ביכולתו, בשביל להתגבר על כל הקשיים שלו. כשאנחנו לומדים את מידת החסידות, היא נותנת לנו את הפרספקטיבה, את העומק של איזה עוצמה מונחת בידיים שלנו. גם אם אני לא אגיע למדרגה הזאת, ואף אחד לא הבטיח לי שאני אגיע, אבל אני יודע איזה עוצמה מונח באכילת מצה, בבן אדם לחברו, ביקור חולים, בנטילת לולה וישיבה בסוכה, כל מצווה שאנחנו עושים, איזה עוצמה יש בה, אני יונק מזה משהו קטן, אבל למה זה מסוגל להביא? למה זה מסוגל? מה תמון פה? אני אומר, משל למה הדבר דומה? נדמה לי שפעם ראיתי מישהו שכותב את זה, אבל אני חושב שזה משל מאוד נכון. חייל שנותנים לו לשמור על איזשהו בסיס קטן. אז הוא שומר, אומר לו, אתה יודע, אם לא תשמור, ייתנו לך עונש, כן, ואתה יודע כמה חשוב המשימה שלך, כן, אז הוא שומר על המתקן. הוא שם לב, הוא בערנות. פתאום מגלים לו, תדע לך, המתקן הזה שאתה שומר, זה הכור הגרעיני. הכור הגרעיני. באותו רגע הוא מקבל אחריות הרבה יותר גדולה. הוא צריך לעשות את אותו הדבר. שום דבר לא השתנה. הוא רק הבין מה מונח בידיים שלו. איזה אחריות מוטלת עליו. אם אני יודע שבאותם המצוות שאני עושה ושהורגלתי ושאני ממשיך לעשות, יש בהם עוצמה גרעינית, אני עושה אותם באחריות אחרת. אני עושה אותם בכובד ראש אחר, בהתלהבות אחרת. בין אם אני אצליח למצות את כל מה שתמון בתוך המצווה הזאת, בין אם אני לא אצליח. אבל עצם הידיעה על הגודל שמונח פה, שזה מידת החסידות תלמד אותנו, איזה עוצמות נמצאים בתוך המצוות, בתוך הקיום שלנו, זה כבר נותן לו פרופורציה אחרת גם על העבודה שלנו, מי שלא הגיע לשם אפילו בעבודת הצדיקות. זו הסיבה השנייה שיש, למה חשוב כן ללמוד את המדרגה הזאת של החסידות. הסיבה השלישית, והיא אני חושב סיבה מאוד מאוד מרכזית ומאוד חשובה, כמו שנראה בפרט בדור שלנו. יש בחינה מסוימת או מצבים מסוימים, ותכף נדבר במיוחד על הדור המיוחד שאנחנו נמצאים בו, שראוי ללמוד דברים דווקא בדרך של דילוג. כלומר, אפילו אם אני לא שייך למדרגה מסוימת, אפילו אם אני לא שייך לתוכן מסוים, יש חשיבות או עניין לפעמים לדלג על מדרגות בגלל צורך מסוים. ואני אסביר למה כוונת הדברים. למשל, ניתן דוגמה פשוטה. אם יש יהודי מבוגר שרוצה להתקרב לתורה ומצוות, רוצה עכשיו לבוא שיסבירו לו קצת מה זה תורה, מה זה יהדות, מה זה מצוות, באיזה אופן אנחנו נסביר לו? נגיד לו, תשמע, בתורה כתוב קודם נעשה ואחר כך נשמע. איך את הילד הקטן שאני מחנך למצוות? אומר לו, תקיים, תעשה ככה, תעשה ככה. אני מסביר לו רעיונות עמוקים, מסביר לו דברים נשגבים, לא, הוא מקיים. כשהוא יגדל, הוא יבין יותר לאט לאט מה העומק של זה, מה המשמעות של זה, למה עושים את זה. אדם גדול שבא ורוצה להתקרב, אתה לא יכול להגיד לו קודם תעשה, תתנהג ככה 5 שנים, אחר כך תבוא נדבר. הוא חייב קודם לקבל את ההסברה, את המשמעות, את העומק, את התובנה, כדי שהוא יוכל להתחבר עם הדברים ולקיים אותם. אצל אדם בוגר, תמיד זה צריך לבוא מהפנים אל החוץ. אי אפשר להתחיל אותו כמו עם ילד קטן, מהחוץ אל הפנים. למה? מכיוון שהוא שייך כבר ל... עומקים יותר גדולים. אם אתה רוצה לחבר אותו, אתה צריך לחבר את כל העומקים שלו כאדם בוגר לתורה ולמצוות. אתה לא יכול להתחיל איתו רק עם הרובד החיצוני המעשי שהילד נמצא שם. הוא חייב לקבל את ההסברה הפנימית. למשל, ניתן דוגמה נוספת. המשנה במסכת אבות אומרת, מה דרך החינוך שצריך לחנך ילדים? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לגמרא. יבוא אדם בן 40 ויגיד, אני רוצה עכשיו להתקרב לתורה ומצוות. נגיד לו, 5 שנים תלמד מקרא. לך לחיידר, תלמד 5 שנים למקרא. תגמור 5 שנים משנה. הוא לא יכול ללמוד ככה. זה לא סדר העבודה שלו. הוא, בשבילו, צריכים לדלג על המדרגות. כלומר, צריכים להתחיל להסביר לו דברים עמוקים. צריך להתחיל ללמד אותו אולי אפילו גמרא. ללמד לו דברים ששייכים לעולם שלו שיגע, מתוך זה אחר כך נגיע גם למקרא, למשנה, לגמרא. הוא צריך שההסברות יגעו במקום שהוא כבר שייך אליו, אף על פי שהוא עוד לא שם, אבל הוא כבר שייך לדברים של אדם בוגר. אתה לא יכול לתת לו דברים של אדם נמוך. אומר הרב קוק, ביחס לדור שלנו באין ספור מקומות, הדור שלנו הוא מאוד מאוד גדול ובוגר ועוצמתי בעולם הפנימי שלו, בבכוח שלו, אבל מאוד קטן ונמוך בבפועל. מאוד ילדותי וקטן באיך איך הוא חי את הדברים, אבל מאוד עוצמתי בתוכן הפנימי שלו. לכן, אם רוצים להבין ולהסביר לדור שלנו מושגים ביהדות, מושגים בתורה ומצוות, לעולם ההסברה, או על פי רוב, ההסברה צריכה להתייחס לפי המדרגה שבכוח, ולא לפי המדרגה שבפועל. גם אם האדם הבוגר הזה שבא אליי עכשיו ורוצה ללמוד קצת יהדות ותורה, הוא מתנהג כמו ילד בכמה וכמה דברים, אני לא אסביר לו כמו ילד, כי בפוטנציאל הוא כבר שייך לדברים בוגרים. לגעת בנפש שלו זה לגעת בנפש של אדם בוגר. הדור שלנו לא מנותק מכל הדורות הקודמים, אולי הוא בא על גביהם, כמו שהרב כותב איזשהו מקום, כמו ננס על גבי ענק. אנחנו נמצאים עכשיו באחרית הימים, בפוטנציאל הנשמתי שלנו, אנחנו מאוד בוגרים. והסברה, אפילו ליהדות הפשוטה של תורה ומצוות, צריכה להיות הסברה בוגרת, שמתייחסת לפוטנציאל של הגודל שלנו, להסביר תורה בגדלות ולא בקטנות, מכיוון שאנחנו שייכים לגודל הזה. וניתן שתי דוגמאות מאוד מאוד מעשיות על הדבר הזה שהרב קוק כותב עליהם, והם מאוד שייכים למדרגת החסידות שאותה אנחנו הולכים ללמוד. דוגמה אחת, אומר הרב קוק באורות התשובה, מי שירצה אחר כך יכול לראות את זה בפרק ד' פסקה י' באורות התשובה. אומר הרב קוק, אחד הסיבות למשבר שיש לנו מבחינת הקשר לעולם התורה והמצוות, לעולם היהדות בדורות האחרונים שלנו, מאז תחילת ההשכלה, אבל בעיקר מאז תחילת הופעת הלאומיות בעם ישראל, מכיוון שיש בנשמות, בנפשות שבדור הזה, בדורות האלו, תביעה מאוד גדולה להבין איך כל הפרטים של התורה מחוברים אל הכלל. אל כלל אחד גדול. מה הסיבה לזה? נסביר מה הכוונה. השינוי הגדול שהתחולל ב-150 שנה האחרונות, זה שעם ישראל לאט לאט יצא מקהילות של פרטים של בודדים, ומתחיל להתגבש לעם, והוא חש עוצמה מאוד רוחנית של כלל. שאנחנו, יש מכנה משותף מאוד רחב, שמגבש אותנו ומופיעה מדרגת חיים של כלל. כשהוא נפגש עם התורה, שהיא כביכול נראית לו כהדרכה פרטית לאדם בדלת עמותיו בכל פינה שהוא נמצא בעולם, והתורה מדברת על עוד פרט ועוד פרט ועוד הלכה בשולחן ערוך ועוד הלכה בשולחן ערוך, והוא מצד אחד מוצא בנפש שלו שייכות למרחבים מאוד גדולים של חיי כלל, מצד שני הדרכות מאוד מאוד פרטיות, הוא מוצא סתירה. אם אני מצמצם את כל כולי להדרכות הפרטיות הללו, אז אני מתנתק מהאושר העצום שאני מוצא בהתאגדות הלאומית של עם ישראל שחוזרת כלל. ואם אני מתמסר לזה, אני לא יכול לקיים כל רגע את כל הפרטים. איך אמרו פעם הקדמונים, שאם מי שהיה בונה את הארץ, זה היו כולם אנשים צדיקים, מראים ושלמים, הארץ לא הייתה נבנית. כי הרי לפני ששמים את האבן, הולכים למקווה, ואחרי זה מתלבשים בגדי שבת, ואומרים לשם ייחוד קודש הבריחו, שמים אבן אחת, ואחרי זה אותית, ואחרי זה לביצה יש תפילה מיוחדת. לא היו יכולים לבנות את הארץ ככה. כי הם הרגישו, אם אני צריך בכל דבר לדקדק ככה, שזה נוהג לדלת אמותיי שלי, אני לא יכול שותף לזרם האדיר הכללי. אומר הרב, אבל באמת זה לא נכון. כי באמת כל פרט בתורה מקושר עם הכללים היותר גדולים. אבל, לדאבוננו, אמר הרב קוק, הסיבה שזה לא מופיע, כי תלמידי החכמים שהיו צריכים לבאר ולעסוק איך כל הפרטים שבתורה מחוברים עם הכללים היותר גדולים, איך הם נותנים עוצמה ועוז לחיים היותר כלליים של עם ישראל, העבודה הזאת לא נעשית, ולכן יש סתירה מאוד גדולה. לכן אומר הרב קוק, אחד מהעבודות הרוחניות שצריכים לעשות בדור הזה של הגאולה, זה לבאר כל פרט שבתורה מקושר עם הגודל הכללי. זה בתמצית מה שהוא מסביר שם בה. הוא אומר, כשהעבודה הזאת תעשית, והיום היא כבר, ברוך השם, מתחילה לעשות, הרבה מאוד אנשים ימצאו שייכות אליה, כי הם יבינו שזה לא משהו שמנתק אותם מהעוצמות הכלליות שהם מרגישים, אדרבה, זה מעצים אותם, זה מחבר, ואין שום סתירה בין הפרטים, כמו שאדם שיש לו חיים כלליים, זה מתורגם להמון המון אורחות חיים מאוד פרטיים.
כן.
נכון, לא, זה מה שהבאתי, זה רק היה במליצה. כן, כן, ודאי. לא, אבל האם כשאדם חושב...
אני מתקתקת את כל הבית, אני אגיד כל דבר...
אז אני אומר ככה, האם כשאדם, את מתפלל תפילה, או אדם מניח תפילין, או אדם אוכל מצה בזה, זה משהו שקשור לקשר האישי, האינדיבידואלי, בינו לבין קונו, בחשבון בנק הפרטי שלו, שיהיה לו אחרי 120 שנה, או שהוא עסוק בזה כחלק מהקמת האומה בארצה. האם אני מבין איך האכילת המצה שלי נותנת כוח לחיילים שעכשיו נלחמים בשדה הקרב? האם זה נותן כוח ומחשבות לראשי הממשלה עכשיו לקבל החלטות יותר טובות? האם זה מסייע לכל העורכי דין עכשיו איך להוציא השוק מיד או שקו? אם אני מבין את זה, אז אני חושב יהיה לי הרבה יותר קל לקיים. למה? כי אני מזדהה עם התנועת חיים הגדולה הזאת, אני מזדהה גם עם התורה, אבל יש לי איזשהו ניגוד ביניהם. ככל שאני אבין יותר איך כל מעשה קטן שלי קשור במעגלים הרבה יותר רחבים של השפעה, מעבר רק לחיים המצומצמים שלי, כך לא רק שיוקל עליי, כך אני ארצה אותו יותר, הרבה יותר, כי זה יבוא מאותה מוטיבציה, אני אבין שאנחנו פועלים על אותו כיוון, ולא כיוונים שונים. אבל שזה צריך הרבה לימוד, להבין את ההקשרים בין אחד לשני, זה דורש שזה אחד מהנושאים, זה, לכן, למה הקדמתי את זה? זה אחד מהנושאים שעולם החסידות נותן לנו. כלומר, עולם החסידות, ולכן אמרתי שלפעמים צריך ללמוד את הדברים בדילוג, עולם החסידות נותן לנו את הפתח, את השער, את המשקפיים, להבין שכל מעשה שאנחנו עושים הוא לא נקודתי ועומד לעצמו, אלא יש לו השפעה על מעגלים הרבה יותר רחבים, ובפרט, יאמר את זה הרמח"ל בפרק י"ט, על הכלל. מי שנמצא במדרגת החסידות, וכולנו, יש מאמרים גם של הרב קוק וגם של הבן שלו הרב ציודה שמסבירים שהדור שלנו מצד הפוטנציאל שלו שייך למדרגת החסידות, כלומר ההבנה שמה שאני עושה אני לא דואג רק לעצמי אלא אני עושה מעשים מצוותיים רוחניים שיש להם השפעות על הכלל. ככל שנהיה מחוברים יותר לתובנות האלו ונבין אותם יותר, זה דורש כמובן הרבה לימוד, כך הקשר לכל התורה והמצוות הרבה יותר יוקל לנו, כי אנחנו בפוטנציאל, בכוח, שייכים למקום הזה.
שאלה אם בן אדם שהוא חסידי, הוא באמת כל...
חסידי זה לא הכוונה חסיד, זה חב"ד. כן. לא, דרך אגב זה חשוב, אין קשר או כמעט אין קשר בין החסידות כאן למה שרגילים להגיד חסידויות של זה, דבר על זאת. כן. ודאי, ודאי שכן.
זה לא רק, כאילו, מה שאתה אומר זה כאילו, אני עושה את שלי, הם יעשו את שלהם, אנחנו מחוברים, אנחנו בסדר. זאת אומרת, אין לו שאיפה גם לעזור?
לא, ודאי שכן, פשיטה.
כאילו, זה...
לא, הפוך, כמו ש... ככל שאדם יבין את זה יותר, יהיה לו, כמו שאמרתי, מדרגה של רוחנית מסוימת, זה רק שאני חי אותה. חלק מהביטוי של היחיות, כל מה שיש לי לפי הפוטנציאל שאני צריך להוציא לפועל, ואם לעשות, אז זה כמובן, מה שיש בכוחי אני נדרש לעשות. כמובן, אם אני עכשיו יש מצוות עשה מהתורה להתגייס לצבא, אז אני חייב להתגייס. ואם בכישרונות שלי אני צריך להיות שוטר, אז אני אהיה שוטר. ואם אני אהיה רופא, אז אני אהיה רופא. אבל למה אני רופא? כדי להרוויח את החשבון בנק שלי, כדי להתקדם להיות המנכ״ל של הבית חולים, או כי אני מבין שזה מה ש... השליחות ששלחי אותי בעולם הזה לעזור לעם ישראל, שזה מה שמניע אותי, השליחות הזאת אני רוצה לעשות בצורה הכי טובה.
כל מה שאני אעשה בחיים, מה מניע אותי?
נכון.
זה לא רק...
בוודאי, בוודאי, זה מה ש... לכן אמרתי. רק מה מניע אותי זה השאלה אם תמיד יש לי את המחשבה על הכלל. להוציא אותנו ממחשבות על הפרטים, לחבר אותנו לכלל, זה מדרגת החסידות. את, לך זה כל כך פשוט, כי את שייכת לדור הזה, וכולנו שייכים לזה. אבל לפני 200 שנה זה בכלל לא היה פשוט. ויש היום אנשים גם שחיים כלפני 200 שנה, שהם רוצים, לא מעניין אותי מה קורה לאחרים. בכל ציבור, אין ציבור מסוים לזה. אז, אבל אומר הרב קוק, כל הציבור שלנו, כל הדור שלנו, שייך בפוטנציאל למדרגה הזאת של החסידות. לכן הלימוד הזה הוא לא לימוד שהוא לא שייך לגמרי למדרגה שלנו, אלא הוא בעצם ביטוי לעולם הפנימי שלנו, וככל שנלמד זה יותר אנחנו נראה איך זה יוצא לפועל. עוד דבר אחרון שאני רוצה לתת עוד דוגמה אחרונה לדבר הזה, ואז נעשה סיכום של מה שראינו עד עכשיו. יש במדרגת החסיד הרבה מאוד מדובר על זה שאת המפגש עם אלוקים, המפגש עם קרבת אלוקים, נעשית פה בעולם הזה. לעומת הצדיק, שכל העבודה שלו היא באה בשביל לפגוש את השם, לפגוש את האמת האלוקית בעולם הבא, בשכר, המדרגה, מי שזוכרת בפרק א', ראינו את זה שם בעריכות, שתסתכל עוד בדבר, הוא מסביר שם, המדרגה של החסיד באה כדי לחבר את העולם הבא עם העולם הזה, להתחיל להיפגש עם ריבונו של עולם פה, בתוך העולם הזה. בשיא של זה, זה יהיה רוח הקודש ונבואה, אבל כבר איזה שהן מדרגות של קרבת אלוקים, של הזדקחות רוחנית, יש לנו גם בעולם הזה. הנשמות של הדור הזה שלנו, בוודאי בדור הזה האחרון, אבל כל המאה השנים האחרונות, הן שייכות למושגים האלו. כלומר, יש תביעה, אפילו שהיא מאוד בוסרית ומאוד ראשונית, אבל יש בה גרעין מאוד יסודי שרוצים להיפגש עם המושגים של התורה והמצוות ויראת שמיים פה בעולם הזה. אל תדבר איתי על מה שיקרה אחרי העולם הבא. אף על פי שזה נכון ויכול להיות. אני, אם אני רוצה להתחבר לתורה ומצוות, אני רוצה לראות אותם פה. אני רוצה להיפגש איתם כאן. חזרנו לארץ ישראל, זה ארץ החיים, להיפגש עם החיים פה. לכן המושגים שהחסידות מדברת אליהם מאוד מאוד שייכים לתביעה הנשמתית, שהרבה פעמים אפילו אנשים לא יודעים לבטא אותה, אבל זה מה שהם חשים. ולכן השער של החסידות, גם אם לא נתנהג בו בכל אורחות החיים החסידיים, שנראה את זה בהמשך, אבל לקבל את ההסברות הללו, כמו שאמרנו, שהדור שלנו זקוק אותם כדילוג, כי אנחנו, כמו בעל תשובה שצריך את לבוא מהפנים אל החוץ, אנחנו ודאי מאוד מאוד זקוקים להם. וכמו סיפור שפעם סיפרתי, אני חושב, שפעם באונייה נסעה הסבתא של הרב צבי יהודה, כלומר, האמא של האמא של הרב קוק, באונייה לארץ ישראל, ונסעה איתה שם ביחד אישה נוצריה. שאלה אותה אישה הנוצריה, את הסבתא של הרב צבי יהודה, בשביל מה את נוסעת לארץ ישראל? אמרה לה, אני, למה את נוסעת לארץ ישראל? אמרה לה אותה נוצריה, אני האלוהים שלי קבור בארץ ישראל, בשביל זה אני באה לפה. אז אמרה לה, הסבתא של הרב צבי יהודה, אני נוסעת לכאן כי האלוהים שלי חי פה בארץ ישראל, בשביל זה אני באה לפגוש אותו. זאת ארץ החיים. פה אנחנו נפגשים עם אלוקים חיים, לא עם אלוקים. בחוץ לארץ אין, חז"ל אומרים, ארץ ישראל, חוץ לארץ זה תומה. לשון של חז"ל מאוד חריף. ישראל בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. למה? כי אתה לא יכול להיפגש עם אלוקים שם. מדרגת החסידות באמת שייכת לארץ ישראל. לכן, ההסברות של החסידות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, הן מאוד מאוד שייכות לנשמות של הדור שלנו, הן מצד הכלל שכל הפרטים מחברים אותם לכלל אחד, והן מצד ששייכות לחבר את הקודש אל תוך החיים שלנו באופן ממשי. אז לפני שאני רק נסביר מה זה חסידות, אני אעשה סיכום קצר על כל מה שאמרנו עד עכשיו, שלא נלך לאיבוד. אז סיכום ביניים. Okay. אמרנו, הטענה של אלה שמתנגדים ללימוד של החסידות והקדושה, שני נימוקים עיקריים. נימוק אחד, בעולם הרוחני אי אפשר לקפוץ מדרגות, אפשר לקנות מדרגה רק אם קנית את כל המדרגות שקודמות לה. רק אם אתה עומד איתן על המדרגה הקודמת, רק אם אתה ודאי צדיק, אתה יכול להיכנס בשער החסידות. מי שלא צדיק, מי שהוא לא חסיד, הוא לא יבין את זה נכון, ולא רק שהוא לא יבין, זה יכול אפילו להזיק לו. טענה שנייה שאומרים המתנגדים, הרמח"ל בעצמו כותב שאי אפשר להתנהג באורחות החסידות כל עם ישראל, זה לא מיועד לציבור, לא מיועד לרבים, זה מיועד רק ליחידי סגולה, רק לאנשים שהם שרידים אשר השם קורא אותם. ממילא איך אפשר ללמד את זה בציבור? מי שיבוא אליך ויוכיח שהוא מהשרידים אשר השם קורא, תלמד אותו, אבל בציבור לא שייך. שלושת הטענות לצד השני, שבהם אנחנו כמובן מצדדים, ולכן אנחנו לומדים את השערים הללו, אמרנו שניים, עכשיו שלוש לצד השני. הטענה הראשונה, כל אדם מאיתנו יש בו חלקים יותר חזקים באישיות שבהם הוא צדיק ובהם הוא יכול להתקדם גם בלפנים משורת הדין להיות חסיד וזה יעזור לו להתגבר על הצד השני וזה ממש להתנהג בפועל אורחות חיים של חסידות אבל בתנאי שאתה יודע באיזה חלקים אתה כבר חזק בהם. ההסבר השני זה ייתן לנו את המוטיבציה, את השאיפה לדעת לאן התורה לוקחת אותנו, מה היעד של התורה והמצוות, זה ייתן לנו הרבה יותר גם כוח לקיים גם את המדרגות הנמוכות שאנחנו עובדים עליהן, וגם להתגבר על המכשולים שעומדים בפנינו. וההסבר השלישי שאמרנו אותו כעת, זה מה שאני קורא לזה, זה הדילוגים לפי הדור והתקופה. הדור שלנו, התקופה שלנו, יש הרבה מה להאריך בזה, אני אומר את זה ממש על קצה המזלג, פעם אולי נאריך בזה יותר, אולי כשנגיע לפרק י' בחסיד. הדור שלנו שייך באופן פוטנציאלי למדרגות של החסידות. כמו בעל תשובה ששייך כבר לעומקים של התורה, ואתה לא יכול להתחיל איתו מהחוץ אל הפנים, אלא מהפנים אל החוץ. הדור שלנו שייך לעומקים של החסידות. מהחסידות הוא יבוא אל הצדיקות. לא מהצדיקות, אלא כשאתה מחנך ילד קטן זה לא. אתה מתחיל, כן. הדור שלנו הוא כל כך הפוך, דור תהפוכות המה, אז אנחנו מתחילים מהפנים אל החוץ. מהחסידות באים אל הצדיקות, יש לו פוטנציאל. הן מצד השייכות של הכלל, מושגי הכלל, והן מצד השייכות להבין את כל המושגים הרוחניים כמחוברים לחיים, כחלק מהחיים, כמו שהחסידות דורשת, לא רק לדבר על מה שיהיה אחרי העולם הזה, כי בעולם הזה אי אפשר לפגוש את אלוקים, כמו בחוץ לארץ, אלא רק אחרי המוות, אלא יש תביעה לפגוש את הקדושה פה, בחיים. בתוך העולם הזה, בחיים, בארץ החיים שלנו, בארץ ישראל. כי גם אנחנו חזרנו להיות לעם, וגם חזרנו להיות לעם בארץ ישראל. הנושא האחרון שאני רוצה טיפה לגעת בו, להתחיל, מה זה החסידות? אנחנו מדברים על כל כך, מה לא ללמוד, מה כן ללמוד, מה זה, מה הדבר היסודי, וכמו שתכף נראה, יש מהפך מאוד גדול בעולם החסידות לעומת הצדיק.
יש כל מיני
סוגים.
לא, 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 אני אסביר מה זה. אמרנו שהספר שלנו מחולק, כמו על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, לשלוש מדרגות, צדיק, חסיד וקדוש. באופן כללי, הזכרנו את זה גם פעם, נגיד את זה עכשיו, נראה את זה כמובן בהמשך יותר בפירוט, צדיק זה אחד שעובד את השם עם האיברים שלו. כלומר, עם רמח איברים ושסה גידים. לכן יש לנו רמח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. אדם נדרש לקיים בכל איבר שלו מצווה. יש ספר חרדים, כתב איך כל האיברים של האדם מתחלקים לכל התרי"ג מצוות, איך עם כל איבר מקיימים מצוות. זה חובות, כמעט הייתי אומר, חובות הגוף. רוב המצוות שלנו זה חובות הגוף. אתה אוכל מצה בפסח, ואתה נוטל לולב, ואתה יושב בסוכה ומניח תפילין. רוב המצוות שאנחנו עושים זה עם הגוף. לכן רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה. כמובן צריך איזושהי שייכות פנימית. אם אתה לא מכוון שזה שם מצווה, ואין לך איזשהו יראה או אהבה לקדוש ברוך הוא, זה כלום, אבל זה תפל הכל לקיום המצוות של הגוף. עולם החסידות שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, הוא לוקח אותנו הרבה יותר פנימה, זה עולם שבו אנחנו עובדים את השם עם עולם הרגש שלנו, עולם החוויות שלנו. כמובן גם מחשבות שמלוות, כי אין חוויה בלי מחשבה שמלווה אותנו, אבל הדגש זה על עולם, העולם הרגשי. אנחנו מעלים את כל עבודת המצוות של הצדיק לקומה יותר גבוהה, כי אנחנו מפתחים עולם הרבה יותר פנימי, רוחני, נפשי. ודאי, זה על גבי הצדיק, נכון. אבל לפעמים, כמו שאמרתי, גם אצל בעל תשובה, הרבה פעמים אתה צריך לעזור לו, להתחבר לאיזה שהם רגשות שהוא עמומים אצלו, לעזור, לעשות לו סדר בעולם הרגשי שלו, ופתאום הוא מוצא, בטח שאני שייך לדבר הזה, ואז הוא רוצה לגמרי לקיים את זה. אבל אנחנו פה נפגשים עולם הרבה יותר פנימי, נפשי, רוחני. בעולם של הקדוש, בעולם הקדושה, שם אנחנו עסוקים בעולם של כוונות. שם עיקר העבודה זה אחרי שבנינו את הקומה המעשית, אחרי שבנינו את הקומה הרגשית, הרוחנית, מפותחת טוב, אז פה העבודה היא כמובן עבודה יותר, עוד יותר פנימית של כוונות ומחשבות פנימיות. יש הבדל מאוד מאוד יסודי בין הצדיק לבין החסיד, ובזה אני רוצה לסיים בהבנה הזאת למה אנחנו הולכים להיכנס עכשיו. הרמח"ל אמר בכל מי שזוכרת, בכל ההקדמה של הספר ובכל פרק א', יסוד החסידות, שורש העבודה התמימה, יש חסידות מזויפת, יש חסידות אמיתית, אנחנו שואפים להגיע לחסידות, החסידות, שם עיקר הכל נמצא, שם חזות הכל. גם בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שמדרגת את כל המדרגות, יש בה כמה גרסאות בגמרות, אחד הגרסאות בגמרה, שבסוף כל המדרגות הללו, אומרת הגמרה, וחסידות גדולה מכולם. נדמה שבמהדורה שלי, מי שיש לו את הזה, גם מופיע כך, שבסוף כתוב, איפה זה? כן. וחסידות גדולה מכולם, שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. אני חושב שהרמח"ל, רוב המהדורות זה מופיע. כאילו, הגענו לחסידות, פה יש מהפך שלם בכל העבודת השם, בכל המושגים. אני רוצה להסביר בתמצית את היסוד הזה, ואחר כך נלמד אותו יותר בפירוט. ההבדל בין צדיק לחסיד, אפשר לומר, זה כמו ההבדל בין סוף לאינסוף, בין מוגבל למה שלא מוגבל. למה? צדיק פירושו של דבר שאני עושה את כל מה שמוטל עליי על פי חובת הדין. הכל למלא את רצון השם בכל פרט ופרט בחיים שלנו. חסיד זה אחד שעושה, כשמו כן הוא, לפני משורת הדין. חסד זה שפע בלתי סופי לפני משורת הדין. לפני משורת הדין, כלומר, זה הפנימיות של הדין. לפני משורת הדין זה הפנימיות שנמצאת בתוך הדין. מי שהוא צדיק גמור, אז הוא גמור. כלומר, צדיק גמור, אין לו מה לעשות יותר מאשר מה שהוא עושה. נדל דוגמה. אחד שאוכל, אחד צדיק, אוכל מצה בליל הסדר. מה הוא יכול לעשות יותר מאשר לאכול מצה בליל הסדר? הוא אוכל מצה בליל הסדר. זה מה שהוא נדרש לעשות. הוא יכול לאכול שתי מצות, יכול 10 מצות. אבל אותו
מקיים את המצווה.
מקיים את המצווה, זהו. אחד שנוטה לולב, יכול להיות לולב, גמר. כל מצווה מעשית שמוטלת עלינו באחד מהאיברים שלנו, ברגע שקיימנו אותה על פי כל דקדוקי ההלכה ועל פי כל הפרטים, אז בזה יצאנו ידי חובה של המצווה.
זה ביטוי חסיד.
מה?
צדיק גמור זה יש לנו...
צדיק גמור, כן, נכון. רק צדיק גמור יכול להיות גמור. אין דבר כזה חסיד גמור.
אבל הוא מבין את המצווה.
רגע, רגע, ודאי, יש אבא. אבל מה זה חסיד? אני אתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה. חסיד... יש לו יכולת לפתוח שער בקיום של כל מצווה לאינסוף מדרגות של איכות חדשה בקיום המצווה. אנחנו נפגשים פה עכשיו עם עולם איכותי אחר בקיום המצווה. ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה.
אז אם המצא, למה הוא יגיע?
תכף אני אסביר, תכף אני אסביר. יש אנשים שהם צדיקים גמורים, והם מרגישים, כמו לכל אדם יש דחף טבעי להתקדם. להיות יותר טוב מאתמול, אחרת בשמה אני קם היום בבוקר, אני צריך להיות יותר טוב מה שעשיתי אתמול, בכל התחומים, בכל הרבדים. אדם שהוא צדיק, שואל את עצמו, במה אני אתקדם יותר? איך אני אהיה היום יותר טוב מה שאתמול? אני כבר מקיים את כל התרי"ג מצוות, עשיתי הכל. יש נטייה אצל אנשים לחשוב שכדי להתקדם יותר, אני צריך להוסיף עוד כמה חומרות. כלומר, יש עוד איזה משהו שלא סיגלתי לעצמי, אף על פי שמצד חובת הדין, איך אני אהיה צדיק? איך אני אהיה צדיק גמור, חסיד, קדוש? אני אקבל על עצמי עוד דברים שאני לא חייב, ואני אעשה אותם. עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו. לפעמים הוא מעמיס על עצמו דברים שהוא אפילו לא יכול לשאת אותם, אבל הוא אומר, אחרת איך אני מרגיש שאני מתקדם? אז א',
אבל הוא באותה קטגוריה של צדיק.
הוא באותה קטגוריה לגמרי. חז"ל אמרו, שכבר זה לא נכון, חז"ל אמרו שגם אדם שנמצא באותה קטגוריה של הצדיק, הציר שלו להתקדם, הוא צריך להיות בכמות. כלומר, אם אתה לומד ביום דף אחד, אתה רוצה להתקדם, תוסיף היום, תלמד שתי דפים. אתה מבקר שתי חולים ביום, תוסיף חסד, תבקר שלושה חולים ביום. אתה עושה כך, מעשה צדקה, תעשה עוד. תוסיף בכמות של הדברים, אבל באיכות אתה עושה את המקסימום. מה אפשר להתגבר באיכות? באה מדרגת החסידות ואומרת, נכון, מבחינת הכמות אתה יכול להתקדם הרבה, אבל באיכות אתה תקוע באותה מדרגה. פותחים לך שער שגם הציר של האיכות של כל המצוות יכול להתקדם עד לאינסוף. כלומר, אתה יכול לעשות את אותה מצווה בדיוק, בלי אפילו להוסיף בכמות, אבל ממקום יותר עמוק, עם רגש יותר פנימי, עם יותר אהבה, עם יותר יראה, עם יותר דבקות, עם יותר עומק הבנה.
אז איפה הוא לומד את זה? איפה הוא?
חכה, זה אנחנו לומדים עכשיו.
איך אפשר לחמד את זה? כמה יותר, כמה פחות?
לא, זה האדם יודע לעצמו, את אותו מעשה שעשיתי אתמול, תכף אני אתן אולי דוגמה אחת, סיפור אחד קטן, אבל את אותו מעשה שעשיתי אתמול, אני עושה אותו היום מתוך שייכות יותר פנימית, יותר בהתלהבות, יותר בחשק, יותר באהבה, יותר ביראה, יותר ב... מחשבה על הכלל. את אותו מעשה שעשיתי אתמול, רק אתמול חשבתי רק על עצמי, היום אני חושב על כל החברות שלי, ומחר אני חושבת על כל העיר שלי, ומחרתי את אותו מעשה עצמו, אני עושה בשביל כל עם ישראל בכל מקום שם, כולל בחוץ לארץ. אחר כך אני חסיד יותר גדול, אני עושה את אותו מעשה גם בשביל הדור הקודם, או בשביל כל הדורות שהיו ואלה שיהיו, בשביל כל העולמות שאני, וכו' וכו' וכו'. את אותו מעשה עצמו, לתת, לצקת לתוכו תוכן הרבה יותר עמוק ויותר פנימי.
זאת אומרת, אם אני מדברת על המצה, או אם אני מדברת על הלולב, אני מתכוונת בזה שכל מי שאין לו לולב יצא חובה.
לא, לא אמרתי, לא ברמה כזאת הלכתית, לא. אבל את אותו מעשה, כמו שאמרנו מקודם, במעשה שלנו יש הרבה רמות של אנרגיה רוחנית שנמצאת. השאלה לאיזה רובד אני מתחבר. ברובד המעשי אני מחובר למכנה משותף המאוד נמוך, רק לפרקטיקה. אבל יש בו אין סוף רובדים. ככל שאדם מתקדם במדרגת החסידות בצורה אמיתית, הוא מחובר לרבדים יותר עמוקים באותו המעשה הזה. כמו, תראו, הדבר הזה כל כך פשוט, כמו קשרים בין שני בני אדם. אתה יכול להיות קשר אחד עם השני ברובד הכי נמוך, שאתה חבר שלו, אתה יכול להיות קשר ברובד יותר עמוק. אדם בחוץ לא רואה, אתה שלכם מדברים, הוא לא יודע איזה רמת קשר יש. הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, או עם המצוות שמחברות אותנו עם ריבונו של עולם, יכול להיות בהרבה מאוד רבדים. אז בזה אני עכשיו אסיים. עולם החסידות נותן לנו שער להיכנס, לצאת מעולם שהוא מוגבל, שהוא סגור, שרק של הצדיק, לעולם שהוא בעצם אינסופי, יש בו אינסוף מדרגות ואינסוף איכויות. ורק אני אסיים בזה סיפור אחד קטן של רבנו סעדיה גאון, שהיה מספר על עצמו שייך לחודש אלול. מסופר רבנו סעדיה גאון שכשהוא היה עושה תשובה בימי הרחמים והסליחות, הוא היה צדיק עצום, התלמידים שלו ראו אותו כל יום בוכה ועושה תשובה על החטאים שלו. כל יום מגיעים, רואים אותו בוכה ועושה תשובה. טוב, יום אחד מובן, למחרת עוד פעם בוכה, למחרת עוד פעם בוכה, לא הבינו. מה זה הרב שלנו כל יום בוכה ועושה תשובה? אתמול הוא כבר עשה, הוא כבר צדיק גמור, בעל תשובה, מה רוצה, איזה חטאים בכלל יש? רבנו סעדיה גאון, מגדולי הגאונים, שאול לנו. אמר לנו רבנו סעדיה גאון, אומר, אתמול עשיתי תשובה לפי איך שהכרתי את הקדוש ברוך הוא אתמול. היום אני מכיר את הקדוש ברוך הוא אחרת, אז לא רק שאני עושה תשובה לחטאים, התשובה שלי אתמול היא ביזיון. על התשובה של אתמול אני עושה היום תשובה. אי אפשר לעשות ככה תשובה. וכך הלאה. מכיוון שהוא התקדם כל יום, לא בציר המעשי, אלא בציר הפנימי, בציר הרוחני, הערך של כל המעשים שלו, הערך של כל המצוות שהוא עשה עד היום עולה במדרגה. ממילא הוא עושה תשובה על איך שהוא בעצם התנהג אתמול. טוב, עד כאן להיום.
תודה רבה.
ברוך אתה.
תישארו לשבת, יישר כוח גדול, יישר כוח.